שלום לכולן, ברכת השם עליכן. רציתי שנעסוק היום קצת בחיפזון. בחיפזון יצאנו ממצרים. כתוב במחילתא ככה, ואכלתם אותו בחיפזון. זה חיפזון ישראל. אבא חנין אומר, משום רבי אלעזר, זה חיפזון שכינה. שנאמר, כל דודי, הנה זה בא, מדלג על הערים וגומר עד כאן. כלומר, יש מחלוקת בחז"ל, במדרש מחילתא, ביחס למי נאמר הביטוי החיפזון בתורה. לפי המאן דאמר הראשון, זה החיפזון של ישראל. לפי המאן דאמר השני, זה החיפזון של הקדוש ברוך הוא. יש עוד דעות בחז"ל, במקומות אחרים, שמסבירים שזה חיפזון של המצרים, שהיו מאוד חפוזים ונמרצים להוציא את ישראל ממצרים כדי שההתעללות במצרים תיפסק. בכל מקרה, אני רוצה להתעכב פה על הדעה הזו דווקא, שזה חיפזון של הקדוש ברוך הוא. מה משמעות הדבר שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים בחיפזון? יציאת מצרים, כמו שחז"ל מלמדים אותנו, זה לא רק יציאה מעבדות לחירות, אלא יציאת מצרים היא נחשבת בעצם הלידה של עם ישראל. חז"ל אומרים שישראל במצרים היו כמו עגל ברחם אמו, וביציאת מצרים השם בעצם מוליד אותנו, מיילד את ישראל, והם מתגלים במציאות, הלידה שלהם, ההופעה של האומה הישראלית כעם, לא רק יחידים. כן, הם ירדו למצרים 70 נפש יחידים. אז היציאה הזאת היא נעשית דווקא בחיפזון. מה זה מלמד אותנו? שהלידה של עם ישראל, ההוצאה האלוקית של ישראל מתוך האומה המצרית, היא דווקא בחיפזון. באופן פשוט, הביטוי חיפזון זה התנהגות שאדם בדרך כלל מתנצל עליה. סליחה, פשוט הייתי חפוז, עשיתי את זה בחיפזון, לא חשבתי, לא שמתי לב, עשיתי את זה בזריזות עצבנית כזאת. כלומר, חיפזון זה מורה על משהו שהוא אולי לא כל כך מוצלח. עדיף היה לעשות דברים באופן מתון, באופן מחושב, באופן מדויק, לא בצורה חפוזה בחיפזון. אבל המהר"ל מסביר שהחיפזון בצד הקדוש ברוך הוא זה לא מורה, פשוט שזה לא מורה על שזה פעולה חפוזה, לא מחושבת, לא מדויקת או לא מתונה מצד הקדוש ברוך הוא. לא. דווקא שזה נעשה בחיפזון, יציאת מצרים בחיפזון מלמד אותנו משהו על המשמעות של יציאת מצרים, על הערך של ההתרחשות הזאת. כן? מה הכוונה? אנחנו בני אדם, ולמרות יחד עם זאת שיש לו נשמה אלוקית גדולה ונבדלת ומרוממת, בשנים, בוא נקרא, בתקופת חיים בעולם הזה, אנחנו נתונים בגוף. הנשמה שלנו היא הבת מלך, שהיא נתונה בתוך העולם הזה, בתוך הגוף האנושי, בתוך סדרי העולם הזה, שהם גשמיים וחומריים. ומתוך זה, מתוך המציאות הזאת, כשהנשמה שלנו רוצה לפעול, רוצה לזוז, רוצה לנוע, רוצה להתגלות, אז זה לא כל כך קורה מהר, זה לא כל כך פשוט, כי יש מגבלות, יש מגבלות החומר, מגבלות הזמן, כן? כי כל דבר בעולם הזה הוא תחת הכללים של החומר, והחומר, אחד המאפיינים המרכזיים שלו הוא שהחומר הוא מוגבל, הוא משתנה, לעתים הוא נחלש, לפעמים הוא מתחזק, אבל מה שמאוד ברור זה שכל דבר שרוצה להתרחש, שמתרחש במסגרת העולם הזה החומרי, לוקח לו זמן. כן? אם זה עץ, שמהרגע ששותלים את הזרע, זורים את הזרע עד שמוצאים פירות, זה לוקח זמן. ויש מגבלות וכללים וחוקים שיאפשרו את זה. ואם לא נשמור הכללים ועל המגבלות ולא נמתין בסבלנות, אז ההתרחשות הזאת לא תקרה. אותו דבר באדם, נפשו מתעוררת, נשמתו מתעוררת לעשות איזו פעולה גדולה וחשובה ובעלת ערך, אבל הוא, יש לו את כוח הרצון שלו, יש את המעכבים מתוכו, מעכבים מבחוץ, גם אחרי שהוא מתחיל לעשות משהו, אז לא בטוח שהוא ישלים את המעשה, מצד שיש עיכובים מצידו, החלשות הרצון או עיכובים מבחוץ, כן? כלומר, כל דבר בעולם הזה הוא תחת הזמן, כי החומר והזמן מתייחסים זה לזה, כי החומר זה דבר עם גבולות, עם מגבלות, וגם הזמן הוא דבר שברות שלו זה הגבלה, כלומר, לשים גבול לדברים במציאות. במקום אחר שלא צילמתי פה, המהר"ל מסביר שהמלאכים הם זריזים. מה הכוונה שהמלאכים הם זריזים? כשאנחנו אומרים על אדם שהוא זריז, הכוונה שהוא עושה דברים יותר מהר. אבל המהר"ל מסביר שכשחז"ל אומרים שהמלאכים הם זריזים, הם בעלי כנף, הכוונה שאין אצלם את כבדות החומרי, את מגבלות החומר, ולכן הם יכולים לפעול ללא זמן. כלומר, ברגע שהם משוחררים ממגבלות החומר, הם משוחררים ממגבלות הזמן, מה שבולט בדברי הנביא, ויעף אליו אחד מן השרפים, בישעיה. כלומר, התעופה הזאת, אומר המהר"ל, זה לאו דווקא כמו שמציירים מלאכים עם כנפיים כאלה, לא, הביטוי התעופה ביחס למלאכים, וההתייחסות של הכנפיים, כן? חז"ל אומרים שיש כנפיים למלאכים, ואחרי חורבן המקדש יש ארבע כנפיים, כך מהנביא עולה. אז אומר, כל הביטויים האלה ביחס לתעופה ולכנפיים, רק באים לבטא שהמלאך הוא יצור כזה, שהוא לא מוגבל, לא משועבד לכללי החומר והזמן, כמו שאדם מוגבל אליה. אבל יש מדרגה עוד יותר עליונה מן המלאכים, כמובן, שזה הקדוש ברוך הוא. פה אנחנו חוזרים לדברי המחילתא. המחילתא אומר שהקדוש ברוך הוא, כן, החיפזון פה הוא של הקדוש ברוך הוא. שהשם בא לגאול את ישראל זו פעולה חפוזה. מה הכוונה שזו פעולה חפוזה? הכוונה שזו פעולה אלוקית. פעולה לא משועבדת לחומר או לזמן ששייך אל החומר, הוא בכלל לא פעולה חומרית, הוא פעולה נבדלת בתכלית, פעולה אלוקית. כלומר, אם יש איזה דבר כזה באומות העולם, שאנשים, אומות, כל מיני עמים שהם היו משועבדים ועבדים, אז אומרים שהם קיבלו השראה ממשה רבנו, מדבקותו במשימה, לגאול את ישראל, let my people go, שלח את עמי וכולי, אבל טוב, זה טוב שהם מקבלים השראה כזאת לחירות האדם, אבל זה בכלל לא דומה, כי היציאה של ישראל ממצרים זה לא בגלל הדבקות במשימה של משה והרצון הבלתי מתפשר של עם ישראל, ודאי כל הדברים האלה מצטרפים רצון להיגאל, אבל בסופו של דבר, עצם פעולת הגאולה ממצרים היא פעולה אלוקית. אז בואו נקרא את זה פה במהר"ל. הפסקה השנייה פה זה דברי המהר"ל מהפירוש שלו על הגדה של פסח. כי מה שהיו יוצאים ישראל ממצרים בחיפזון, כלומר בלי המשך זמן, בלי להיכנס למסגרות של זמן. מה זה מלמד אותנו? מורה לנו, מלמדנו, שיצאו ישראל במדרגה ובמעלה העליונה. כלומר, כל היציאה, ואלה גם התוצאה של היציאה, זה מדרגה, זו מעלה עליונה, מעלה נבדלת, שהיא לא נתונה במסגרות הזמן והחומר. כן? שהרי הפועל שבא משם נעשה בלי זמן. משם, אולי משם, מהקדוש ברוך הוא. זה בלי זמן, זה בחיפזון. חיפזון, בלי זמן, מורה על נבדלות מן הגשמי, שזו פעולה מעל הזמן, מעל החומר. לא כדברים הטבעיים, החומריים, שכל פעולתם הרי תמיד בהמשך זמן, בהתמשכות של זמן, קצר או ארוך, אבל בתוך מסגרת של זמן. אבל כאן, ביציאת מצרים, היה גאולתם שלא בטבע, הכוונה שלא בחומר. ולכך היה בחיפזון בלי זמן. כלומר, אם נסכם מה שאמרנו עד עכשיו, המחילתא אומר שהחיפזון המוזכר בתורה הוא או ביחס לישראל, או ביחס לקדוש ברוך הוא. מסביר המהר"ל, בפירוש של ההגדה של פסח, שהחיפזון של הקדוש ברוך הוא, בכלל החיפזון של יציאת מצרים, מלמד אותנו על האופי העליון של היציאה ממצרים. זו לא פעולה אנושית, זו לא פעולה בכלל שנכנסת למסגרות ותבניות של העולם הזה. כי העולם הזה יש לו תבניות של חומר ושל זמן, וחיפזון זה מעל הזמן, ומילא גם מעל החומר. אז יציאת מצרים בחיפזון, יציאת ישראל ממצרים בחיפזון, מבטאת שיש כאן התרחשות אלוקית, התרחשות נבדלת. מה זה משנה לנו? אם תינוק נולד בחודש שביעי, או תינוק שנולד בחודש תשיעי, או בלידה רגילה, או בניתוח, ואחרי זה בגיל 30, אין איזה שום נפקמינה איך הוא נולד. מה זה משנה היה ברגע שהוא נולד? העיקר שהוא בריא. כן? אין איזה שום משמעות, הצורה שבה הוא הופיע בעולם. אבל האופן שבו ישראל נולדו, הצורה שבה הם הופיעו בעולם, היא מאוד מאוד משמעותית לדורות. כן? זה שישראל נולדו בחיפזון, התגלו במציאות ללא התמשכות של זמן, אלא בבת אחת, זה קובע גם את האופי של ישראל לדורות. למה? אז יש פה דברים של הרב זצל מהגדה של פסח. הרב מסביר שאם אנחנו נבחן את כל אומות העולם, אנחנו נראה שיש ביניהם הבדלים. יש הבדלים גדולים, יש הבדלים קטנים, מינורים. מניין ההבדלים האלה נובעים? טוב, אז יש כבר חקר, חקר התפתחות העמים. כן, אם יש עם אחד שהוא מאוד חלש, או יש עם אחד שהוא מאוד תוקפני, כן, אז אפשר פשוט לבחון. כל עם בעצם מגיע לאופי הגמור שלו, מה שנקרא לבישול הגמור שלו, אחרי התבשלות של דורות, של מאות שנים. כן, לכל עם הרי יש את האופי האומנותי שלו, האופי הלאומי שלו, האופי הביטחוני שלו, האופי החברתי שלו, איך כל הדברים האלה מתפתחים. כל עם, בכל מקום בעולם, בכל נקודת היסטוריה שבה היא התחילה להופיע בעולם, היא בעצם במשך מאות שנים מתחילה ליצור, נקרא לזה לבשל, את האופי שלה, את האופי הלאומי שלה. אבל האופי הלאומי הזה הוא לא מתפתח לבד. הוא מאוד מושפע. הוא מושפע מהעמים שקיימים סביבו. הוא מושפע מזה אם העמים סביבו הם עוינים לו או תומכים בו. הוא מושפע ממצבים בכלל בעולם, אם יש מלחמות בעולם, אם יש ברכה וסובה בעולם. הוא מושפע מהתרבויות השונות שיש סביבו, ובעצם יוצא שכל אומה שעומדת על עומדה התרבות הצרפתית לדוגמה, שזה כולל את את האווירה החברתית שלהם, את התרבות המזון והמוזיקה והתיאטרון, שכל הזה, כל הגאווה הצרפתית על המאכלים האלה והתיאטרון האלה והאופרות האלה, בסופו של דבר, בניתוח עמוק, נגלה שזה קצת שקשוקה מבלגיה ועוד כמה מדינות מסביבה, שאולי נפוליאון כבש בעבר, אז הוא שפע, וזה שכל אומה היא בעצם קולטת בלי לשים לב תמיד כל מיני דברים, טיבולים מעמים אחרים. האופי הדתי שלה מושפע מהעמים שהיא נפגשה איתם במשך שנות קיומה הראשונות, האופי החברתי, הכלכלי, הלאומי, הכל מושפע. כל עם, זה בעצם, יש לו תופיו שלו, יחד עם זאת יש לו תבלול, טיבול של המון 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 השפעות זרות. כן? ככה בעצם האומות מתפתחות. בא הרב ואומר, לא כן בישראל. ישראל נולדו בחיפזון. הם רגע אחד עם עם של עבדים, שלא קיים לעצמו בכלל, כעובר ברחם אמו, ומעט מאוד זמן אחרי זה, הם כבר יוצאים ביד רמה, יד השם מתגלה להם, כל האנושות יודעת עם השם אלה, והם הולכים לקבל את התורה שקדמה לעולם, שהיא התרבות הכי 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 מתוקנת, ללא שום ערך של השוואה לכל שאר התרבויות שהתפתחו באומות. כן? אז היציאת החיפזון היא בעצם מלמדת אותנו משהו על האופי הקבוע של ישראל. ישראל הם לא שקשוקה של שאר האומות. נכון, יש בישראל, בעצמנו, צריך לבדוק את עצמנו בזה, כל מיני השפעות זרות, מחשבות שהן לא לנו, התנהגויות שהן לא לנו, שאימצנו לצערנו מהגויים שהיינו בגלות, או גם שאנחנו פה בארץ ישראל. אבל לעולם, האופי העצמי, הפנימי של ישראל, הוא לגמרי ישראלי. יש לנו את כל העולם הפנימי שלנו, את העולם הרוחני שלנו, הלאומי, התרבותי, המלחמתי, הכל, 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 יש לו מטבע ישראלי. טוב, לפעמים אנחנו גם מעתיקים מהגויים, בסדר, יש חוכמה בגויים, אנחנו יכולים להוסיף, אבל העצם, הטבע, האופי הפנימי שלנו, הוא כולו ישראלי, ללא שום תערובת של דברים זרים. לכן, מאוד חשוב הידיעה הזאת שיצאנו בחיפזון. כי היציאה בחיפזון היא מלמדת אותנו שאין שום התערבות חיצונית בבריאה שלנו. הרב זצ"ל לומד את זה מהמצה. כן? כי את המצה לא רק שאופים אותה בחיפזון, אלא גם אין בה שום חומרים זרים. זה מינימום של פשטות של חומרים, זה קמח מים. תראו פה מה הוא אומר בעולת ראייה. מצה, לחם עוני, כלומר, לחם שאין בו שום חומרים מעשירים או מטפיחים או מטעימים, אלא פשוט עני, פשוט שלגמרי, ויציאת חיפזון. שני אלו, שתי המאפיינים האלה, הם המסמנים את צורת המצה. טוב, כל ילד יודע, מצה, זה אופים את זה מהר, ולא מכניסים שם שום תבלין אחר, ושום לא נותנים מזה לתפוח, נכון. אבל הדבר הזה מלמד אותנו על האופי שבו נולדו ישראל. מה שהוא מסביר. אמנם, יציאת החיפזון ביסודה הייתה הצעת השם, כלומר, החיפזון זה לא משהו חפוז, משהו לא מכוון, זה דבר שיצאת השם, החוכמה האלוקית, היא הקובעת ומכריעה שפה צריך חיפזון. בשביל מה צריך פה חיפזון? כדי שלא תהיה שום התערבות חיצונית בהתפתחותם של ישראל. בכדי להרים מעלתם של ישראל, שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית, מה שדיברנו עליה קודם, שכל האומות יש להם דרך התפתחות סידורית, מסודרת, כן, כך הוא מסביר, שהרי כל אומה מתפתחת בסדרי הטבעיים החומריים, ותבוא למעלתה החומרית, כלומר לאופיה החומרי, והרוחנית, אם הם מוסריים יותר, או דתיים יותר וכו', לאיתה, כלומר, לאט לאט, משך שנות דור, כל אומה מתפתחת את האופי החומרי והרוחני שלה. כי אם, איך זה בישראל, שהכוחות הגדולים, סגולה אלוקית, הנרדמים בנפש האומה הקוזמני אותם במצרים, הם כבושים. מה, הכוחות האלה קיימים, אבל הם כבושים, הם בכוח. בעוני ושפלות חומרית ומוסרית, יצאו כל הכוחות הגדולים האלה, בפתע פתאום, מן הכוח אל הפועל. אין פה זמן להתערבות זרה באופי העצמי של ישראל. עד שהם נהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי. מה זה עם תרבותי? בתרבות אלוקית. רבת ורמת ערך, כן? אחרי הם הולכים לקבל את התורה. לעם קדוש הראוי להדרכה יותר עליונה, לאור יותר גדול, שתורת אמת. כן? זה מה שמלמד אותנו ומזכיר לנו היציאת החיפזון והלחם עוני שבמצא, שעם ישראל מתפתח כאומה אלוקית שראויה לקבל את התורה ללא שום התערבות זרה. והנה, כאן נולד גוי פעם אחת, כוונה נולד אומה בבת אחת, כן? ברגע אחד. ויד השם עשתה זאת, החיפזון הזה זה יד השם, זה הצת השם. בשביל מה? להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן, היה העיקר, היה יסוד חשוב מאוד בבניין של האומה הזאת, שלא תהיה מעורבת בצורתם הלאומית, באופי הלאומי שלהם, שלא יתערב שום צורה קולטורית, קולטורית זה culture, שום צורה תרבותית, שום תרבות זרה, שהרי גם כל הקניינים הרוחניים, כל ההשפעות הרוחניות ביחס לאומי שהם קיבלו וראו במצרים, מה נעשה איתם? הרי הם היו שם מאות שנים. לא נגעו אליהם מאומה. זה לא חדר אליהם. ואם חדר משהו, אותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידיהם ממנו. כמו שכתוב, משכו וקחו לכם. לפני שאתם קחו לכם את השה של קורבן פסח, אתם משכו ידיכם מעבודה זרה של מצרים, ובעצם מכל ההשפעות הלאומיות הרוחניות של המצרים. קודם שחיטת הפסח. עד שהיו ישראל משוללים מכל צורה לאומית, הם היו דף חלק. ואז הייתה אפשרות שתוכל עליהם התרבות האלוקית, הטבעת הצורה האלוקית, האופי האלוקי, התוכן האלוקי, המעלה האלוקית, זהו, זה כל מה שיש בהם, בתור מייסד את הבניין שלו, מה בכללה. עם ישראל הולכים ומתפתחים תוך כדי גאולת מצרים, כעם ללא שום דבר מלבד הטבעת הצורה האלוקית. השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. אין שום דבר נוכרי, נחר. אין שום השפעה נוכרית. כן? ולכן היה צריך את החיפזון. והנה, לולא היו ישראל עם כזה שיוכל להתפתח רק על פי הנטייה האלוקית. לולא שישראלים כאלה שרק הצורה האלוקית צריכה להיות האופי שלהם, וששום צורה אחרת אינה יכולה להתרכב בו, להתרכב אלא כמו הרכבה. אי אפשר להרכיב בהם שום צורה זרה, לולא שהם היו כאלה שהם רק מתפתחים באופי אלוקי, בהטבעה אלוקית, בצורה אלוקית, אז לא היה צריך כלל אותו החיפזון. הרי אם הם לא שונים משאר האומות, והם יכולים לקבל הרכבות והשפעות זרות, אז הם מתפתחים מעט מעט, לאט לאט, ממעלה למעלה, מתוך התרבות המצרית, לתרבות יותר טובה, עד שהיו באים להכשר קבלת התורה. כן? אבל זה חוסר הבנה, והמין הזאת זה חוסר הבנה, מהו האופי של עם ישראל, ומה המשמעות שיש אומה שמקבלת את התורה. האומה הזאת, מוכרח הדבר, שכל מה שיש בה, זה צורתה האלוקית. ללא שום התערבות זרה, ללא שום השפעה נוכרית, ללא שום הרכבה מבחוץ. אז הם רואים לקבל את התורה. מה שהוא אומר. מתוך ששום תרבות אחרת, כוונה שמתוך שכל תרבות אחרת, היא הייתה מעכבת את קדושת התורה, והצורה האלוקית המיוחד ישראל לחול עליהם. הצורה האלוקית והתורה לא יכולים להופיע אלא באומה שזה כל מה שיש בהם. ההכנה לצורה האלוקית והתורה. על כן לעולם, כלומר מוכרח, שלא היו כלל ראויים לפיתוח של הדרגה, והיה משום כך החיפזון מוכרח. על כן, איפה זה מרומז במצע? היה דוגמה שלהם, דרך משל, למצע שהיא משוללת מכל צורה של איזה טעם. ורואים הטעמים נחול עליו כשהוא במילואו וטובו, אחרי שהמצע היא נאפת ללא שום תפיחה ולא שום חומרים נוספים. אחרי זה אפשר לאכול על המצע, להוסיף דברים. אם יש חוכמה בגויים, ודאי, אנחנו מצווים ללמוד עם המעשים הטובים של האומות שסביבותינו, כמו שנביא יחזקאל, הוא מוכיח אותנו לזה. אבל זה רק בתנאי שהבסיס, היסוד, זה רק מצע. זה חיפזון. זה ישראל לבד, ללא שום השפעה זרה. כך ישראל נולדו, כך ישראל הם בכל דור ודור. גם כיום ישראל הם כאלה. ישראל באופי העצמי, הפנימי שלהם, כל מה שיש בהם, הצורה האלוקית, המעלה האלוקית, רצון השם, וההתאמה לתורה, ולגלות אותה בעולם. זה האופי העצמי של ישראל. טוב, אז אנחנו קצת הושפענו מכל מיני תרבויות זרות, בסדר, זה משכו, קחו לכם, צריך להתנתק מהדברים האלה, ולגלות את אותה המצה פשוטה, ללא שום חומרים זרים, שהיא בעצם האופי העצמי שלה. על כן, זאת ההוצאה מכלול העמים שבמוציא, פה הוא מרמז לפסקה הקודמת, העצמיות המתגברת, כלומר הבלעדיות, המיוחדיות של ישראל, היא מתגברת, היא מביאה, היא גורמת למצא, לזה שאנחנו צריכים להיוולד ולהתגלות במציאות, במניעת ההדרגה, בלי שום הדרגה, ושלילת הערבות, כוחות זרים, בלי שום השפעות זרות. השם מלכנו, כלומר, השם בלבד מלכנו, השם בלבד מחוקקנו, חוקק אותנו, יוצק אותנו, והוא בלבד יושיענו. אז אם נסכם את הדברים שהרב אומר פה, לפי מה שהבנו, הרב אומר שזה שהמצע זה לחם עוני ללא חומרים נוספים, וזה נעפה בחיפזון, שלא יהיה תפיחה, זה מלמד אותנו שההתפתחות של עם ישראל היא לא כשאר העמים. כל שאר העמים מתפתחים בדרך סידורית, טבעית, לאט לאט, עם המון המון השפעות זרות, בין אם הם ערים להם או לא. אבל ישראל, הם יוצאים בחיפזון. הם יוצאים בחיפזון, וזה בעצם מגלה עם שהוא כולו להשם. עם השם אלה. הצורה האלוקית והתרבות האלוקית והתאמתה, התאמה שלהם לתורה היא כל מציאותם. אז אם נאסוף את הדברים, אמרנו בהתחלה שהחיפזון מורה שהפעולה של יציאת מצרים הייתה פעולה אלוקית, ללא שום שהות של זמן, כי כמו הפעולות האנושיות שהן תמיד בהתמשכות של זמן. מסביר הרב שהידיעה הזאת שהיציאה הייתה בחיפזון, היא מלמדת אותנו על האופי העצמי של ישראל לנצח. שהאופי שלהם הוא אופי שהוא מובדל מן העמים, לחלוטין. שהם אין להם שום אופי העצמי שלהם, אין להם שום תערובות והרכבות מבחוץ. הוא כולו ישראלי. יש להם רגש לאומי ישראלי, עולם רוחני ישראלי, מוסר ישראלי, משפט ישראלי, צבא ישראלי, הכל 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 לפי הקוד של הצורה האלוקית של ישראל. הידיעה הזאת שישראל היא כולה קודש, והיא מובדלת מן העמים בכל, היא מאוד חיונית. זה לא רק ידיעה של מי אנחנו, וזה לא רק מעורר אותנו להיזהר מהשפעות זרות, מצורות חשיבה זרות, מרגשות לאומיים, מרעיונות דתיים ורוחניים זרים. זה לא רק לשמור על הטבע שלה. סליחה. הידיעה שעם ישראל הוא עם קדוש, הוא עם שהוטבעה בו הצורה האלוקית, כלומר הוא מגלה שם השם במציאות, שהעצם האופי העצמי שלו הוא שם השם שנקרא עליו, זה אופיו וזה ייעודו במציאות. הידיעה שעם ישראל הוא קדוש, שדרכי חייו הם קדושים, ארצו הם קדושה, המשפחה בישראל זה קודש, החיים בישראל זה חיי קודש. הידיעה הזאת, ההפנמה העמוקה שלה, היא לא רק שומרת אותנו מהשפעות זרות, אלא היא בונה את האומה, היא מביאה את האומה לגאולתה. למה? יש פה פסקה שהבאתי רק חלק ממנה, כי הרבה ממנה לא, מהפסקה לא כל כך קל להבין. הבאתי פה את השורות הראשונות של הפסקה בשמונה קבצים, בקובץ זין. פה הרב מדבר על כמה חשוב שאנחנו נדע מי אנחנו, שנדע מי זה עם ישראל, שנדע שעם ישראל קדוש לאלוקיו. מי אנחנו? אנחנו אשר בחר בנו. מי אנחנו? אנחנו עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו ישראל, הם מספרים תהילת השם. זה עניינם, זה האופי העצמי שלהם, וזה הייעוד שלהם, וככל שהם מפנימים את זה, אז זה קורה יותר במציאות. בוא נקרא את הדברים בפנים. בניין האומה והארץ לכל ערכיהם צריך שיבוא מכוחה של ההארצה, באותה מידה של הגדלות של החשיבות הראויה לישראל. הרב זצ"ל נמצא בדורות החלוצים שהם בונים את האומה ובונים את הארץ במסירות נפש מעוררת התפעלות. מוסרים את כל הסיר הבשר שבגלויות שבהם הם היו, מוכנים למסור הכל כדי לשתול עוד דונם, לבנות עוד בית, לייבש עוד ביצה וכולי. הרב נמצא עומד על קו התפר בין היישוב החדש ליישוב הישן. היישוב הישן שאחז בתורה, בעבודת השם, והיה נראה שהוא לא כל כך עסוק בלבנות את הבניה, לבנות את האומה ולא את הארץ. מידך היישוב החדש מלא כוחות רעננים וחלוציות, במסירות נפש אדירה, לכאורה, בפשטות, בונה את האומה והארץ. עומד הרב ואומר, והוא מלא בתשבוכות על היישוב הישן, על היישוב החדש, על מסירות הנפש שלהם. אבל הוא מסתכל על הבניין הזה, בניין החול, והוא אומר שלבנות את האומה, אי אפשר לבנות את האומה בלי הקודש שלה. ואין הכוונה שבנוסף לחול צריך גם קודש, או שהקודש הוא חשוב כמו החול. הכוח המרכזי של בניין האומה ובניין הארץ זה בניין הקדושה בישראל. וכדי לבנות את הקדושה בישראל, אומר הרב, צריך להעריץ את הקודש. מה זה להעריץ את הקודש? אנחנו גדלים, מתפתחים, מתבגרים, אנחנו מבינים שיש קודש. קודש זה חשוב. קודש זה מרכזי, קודש זה מוערך, אנחנו מתחילים לאהוב את הקודש, לרצות להתקרב אל הקודש, לחיות כמה שרק אפשר את הקודש. להעריץ את הקודש זה משהו הרבה הרבה יותר עוצמתי. הרב כותב בחבש פאר, זה ספר שהוא ספר הלכות על תפילין, אבל יש שם כמה הקדמות של דרשות, והוא מסביר שם שכוח ההרצה זה כוח מניע שכמעט אין דומה לו. אם אדם מעריץ מישהו או משהו, ואין אדם שלא מעריץ מישהו או משהו, זה הופך לכוח מניע אצלו להשיג את אותו הדבר המוארץ, או להיות כמו האדם המוארץ. לפעמים אנחנו מעריצים דברים או אנשים, אנחנו לא מודעים לזה. כלומר, יכול להיות אדם שהוא עובד בבורסה ובסוק ולהרוויח כספים וזה, אבל עמוק בלב יש לו הערצה אדירה לתורה, כי זה משהו ינק. יכול להיות הפוך, יכול להיות שאדם שלומד תורה ורוצה להתקדם במידות ובקודש וזה, אבל בעצם הוא מעריץ את הגיבורי הצבא או את אנשי ההייטק. כלומר, יש לפעמים הערצה שהיא בתת הכרה. בכל מקרה, ההערצה הוא כוח מניע שאין דומה לו. כשאדם מעריץ משהו או מישהו, זה יכול לתת לו דרבון להתמיד עד שהוא משיג. הקודש שבישראל, אנחנו לא רק צריכים להכיר אותו, להכיר שישראל הם קודש להשם, זה האופי העצמי שלהם, והייעוד שלהם בעולם זה לגלות את זה שהם קודש להשם, אנחנו צריכים להעריץ את זה. כן? הרב לא מסביר איך עושים את זה, אבל הערצת הקודש זה יהפוך לכוח שבונה את הקודש בצורה כזאת שהיא תביא לבניין האומה והארץ, והיא תביא לגאולה השלמה. אם אנחנו נעריץ את החול, את העוצמות הצבאיות וההתיישבותיות שלנו, ולא ניתן מקום לקודש, אנחנו לא באמת לעומק בונים את האומה ואת הארץ, ואנחנו לא מתקדמים לעבר הגאולה באופן שהיינו רוצים. אבל בהרצת הקודש שבאומה, בהבנה שזה מה שהולך ונבנה פה, אנחנו בעצם בונים את הגאולה. הידיעה שישראל הם קודש להשם היא ידיעה פועלת, ידיעה יוצרת. אומר הרב, היא הפעולה הכי חזקה בבניין האומה והארץ. יותר מלייבש ביצות או משהו. בואו תראו את זה בפנים. בניין האומה והארץ לכל ערכיהם, כלומר לא רק הבנייה הגופנית, הבנייה התרבותית של האומה והארץ, הבנייה המוסרית, הצבאית של האומה והארץ, צריך, הבניין הזה צריך שיבוא מכוח של הערצה. אבל איזה הערצה? את מה אנחנו מעריצים את עם ישראל? על זה שכבשנו עוד כמה דונמים? על זה שהמצאנו טנק יותר משוכלל? אנחנו שמחים בדברים האלה ומעריכים את הדברים האלה. אבל הערצה לאומה היא הערצה לקודש שבאומה. באותה המידה, הערצה היא צריכה להיות באותה המידה של הגדלות, של החשיבות, של המעלה האלוקית הראויה לישראל. את זה צריך להריץ. אם אנחנו מעריצים את זה שהבאנו גביע באיזה נבחרת או משהו כזה, אז זה לא בונה את האומה. זה אולי מחזק את האווירה החברתית. זה לא בניין האומה. בניין האומה והארץ זה להריץ את הקודש שבה. כן? את התוכן שבה, את העצם של האומה צריך להריץ. זה כמו אמא. אמא, היא מעריצה את הילדים שלה. אולי סבתא עוד יותר, סבתא יש לה איזה משהו מיוחד כזה, שהיא לא רואה מומן בך, היא לא רואה שום דברים, היא לא צריכה לתת מוסר, לא צריכה לתת תוכחה, היא רק רואה מה, נכד שהיא מושלם, מושלם, פשוט מושלם. כן? את מה היא מעריצה? היא מעריצה את הציפוניים שלו, היא מעריצה את התסרוקת שלו, לא, היא מעריצה את העצם שלו, והוא מרגיש את זה. הילד מרגיש שאמא שלו וסבתא שלו הם מעריצות אותו, וזה נותן לו אמון בעצמו. אבל זה במובן הנפשי, הפסיכולוגי, האנושי. פה אנחנו מדברים על משהו אחר. אותו רעיון, אבל במובן אחר, רחב יותר, עמוק יותר. הערצת הקודש שבישראל זה לחיות את הקודש שבישראל. אומר הרב פה באמצע השורה השנייה, יותר מכל המעשים של בניין אומה וארץ, המעשים המעשיים, כן? לבנות ולכבוש ולחרוש, יותר מכל המעשים האלה שהרב מוקף באנשים כאלה שמוסרים את הנפש על המעשים האלה של בניין האומה וארץ, יותר מכל זה הכוח הפועל, כוח פועל, זה משהו דינמי, הוא התוכן המעריץ את המטרה, והרצה של האומה, והרצה של הארץ שלא תהיה רדודה, שלא תהיה נמוכה, מוכרחת היא לבוא מתוך הקודש, ומיסוד הקודש. הערצה של חול איננה הערצה, ואין בידה לתת נשמה לתחייה. כשאני הייתי ילד, אז לימדו אותנו כל מיני שירים על הכינרת. על הכינרת. דם בנקירות את זה. אוי, כנרת שלי, וזה, יש המון המון שירים על הכנרת, יש המון גאווה לאומית על הכנרת, הרי ידוע שכמה, הגובה של הסנטימטרים שם עם הקווים האדומים בכנרת, זה מדד המצב רוח של האומה. אבל אז שהתבגרתי, אז קראתי איזה משהו, לא זוכר איפה, מי מומה, שמישהו אמר שהוא היה בחוץ לארץ, והוא ראה אגמים הרבה יותר גדולים מהכנרת. הוא הסביר שהכינר זה לא בדיוק ים, זה בעצם אגם יחסית קטן. ולא צריך כל כך להתרגש מזה. כן? אז זה מאוד ככה הציב אותי. אבל אז הבנתי שאם אנחנו באמת נעריץ את הכינרת בגלל שזה הים הכי יפה בעולם, כלומר נעריץ אותו הרצה של חול, זה יושב על חוויות ילדות, על השירים על הכנרת, על הטיולים בכנרת, והאווירה סביב הכנרת החביבה שלנו. אז אנחנו בונים את הרצת הארץ, הרצת הארץ, ארץ ישראל, הרצה של חול. אומר רב, הרצה של חול, היא לא יכולה לבנות את הנשמה. וכמו שראים עם אותה כותבת שאמרה שכבר לא כל כך מעריצה את הכנרת, זאת אומרת שהרצה של חול היא גם, היא נגמרת באיזשהו שלב. אנחנו לא מעריצים את עם ישראל, כי אנחנו, יש לנו המון סטארט-אפים והמון נופים יפים, כל הדברים הזה נכון, ודאי נכון, זה תוספת. אבל העיקר של בניין האומה והארץ, זה להעריץ את האומה, מכוח הקדושה שבה, ולהריץ את ארץ ישראל מכוח שהיא ארץ אשר עיני השם אלוקיך הבא. זה ארץ הקודש, ארץ הצבי, כמו שחזל דורשים. זו ההרצה. ההרצה, ההכרה העמוקה שישראל הם עם קדוש, ומעריצים את זה, כלומר חפצים, שזה יתגלה. מה יותר חשוב לי? שישראל ינצחו באליפות פלונית, לא יודע מה, איפה? או שישראל יגלו עוד קומה של קודש בחיים שלהם? זה, תשובה ב', כן? זה מה שאנחנו צריכים להריץ, שם אנחנו צריכים להיות. אם אנחנו מעריצים את ישראל על הצדדים החומריים שלהם, אז אנחנו עוד לא שם, עוד לא הגענו. ואומר הרב בסוף הוא, זה ההרצה של חול, איננה הרצה, אין בי יותר, אין נשמה לתחייה. זה לא יעמיד את האומה על הרגליים, זה לא יפיח בו נשמה של גאולה. טוב, אני מקווה שהדברים היו ברורים, רק נאסוף את הדברים. ראינו בהתחלה פה שיש מחלוקת במחילתא, האם החיפזון של יציאת מצרים הוא של ישראל, או של הקדוש ברוך הוא. מהר"ל בהקדש של פסח מסביר יציאת מצרים בחיפזון מלמד אותנו על האופי של יציאת מצרים, שזו פעולה אלוקית, שזו התרחשות אלוקית. כי כל דבר חומרי, עולם הזה, הוא במסגרת של זמן, הוא בגמלות החומר. אבל חיפזון זה מעל הזמן, מעל בגמלות החומר. ולכן זה מבטא שזו פעולה אלוקית, אבל הידיעה שהיציאה של ישראל ממצרים היא פעולה אלוקית, זה גם משליך על ההסתכלות שלנו על עצמנו בכל דור ודור. מה שהרב אומר פה בעולת ראייה. ההבנה שישראל נולדו בחיפזון, משמעותה שהם נולדו בלי שום השפעות זרות, בלי שום טיבולים, מעמים ותרבויות שהם לא שלנו. אלא ישראל הם, כל מה שיש בהם זה צורה אלוקית שהוטבעה בהם. וההתאמה שלהם לתורה האלוקית. זה כל מה שיש בהם. אחרי זה, טוב, אז הם מקבלים חוכמה בורא, אפשר להוסיף עוד דברים, אבל קודם כל הכרת העצם של האופי העצמי הישראלי, שהוא כולו להשם, הוא כולו קודש. ומהדברים בשמונה קבצים, הוספנו פה בסוף, שהידיעה הזאת, שישראל הם קודש, הערצת האומה והארץ בשל תוכנם הקודש, התוכן הקודש שבהם, ולא להריץ את האומה והארץ מצד דברי החול שבו. זה לא רק שומר עלינו מהשפעות זורות ושומר על האופי העצמי שלנו, אלא זה מפיח נשמה של תחייה. זה מה שאנחנו צריכים היום. היום יש המון ויכוחים ודיונים, מה זה משפט, מה זה משפחה, מה זה שטחים, ביטוי כזה. אם נסתכל לעומק, נראה שכל המחלוקות, כל החילוקי דעות שיש בתוך האומה הישראלית, היום, הנדמה לי, הכל סובב הנקודה הזאת. האם ישראל הם עם ככל העמים? דרכי חייהם ככל העמים, משפטם ככל העמים, ארצם ככל העמים, ואפשר להתפשר על חלקיו, חלקים ממנו, ולמסור לעמים אחרים שאנחנו לא שונים מהם. או האם עם ישראל הוא קודש להשם? אם הוא קודש להשם, דרכי חייו קדושים, תורתו היא קדושה, משפטיו הם קדושים, הצבא שלו קדוש, וכל מילימטר בארץ ישראל מלאה בקודש. אם ישראל הם עם קדוש, חייהם קדושים, וכל השאלות וכל הספקות נפטרים ברגע. אם ישראל הם לא קודש, כי אנחנו לא ערים לקודש שבישראל, לא מצפים לו, לא מעריצים אותו, לא מסתכלים ככה על עם ישראל, טוב, אז באים הבירורים והברבורים, טוב, אז אולי ניתן חלק מהארץ, ניתן חלק מהתורה, נוותר על פה, נוותר על שם, זה הכל סביב הדבר הזה. טוב, בעזרת השם, השם מלכנו, השם מחוקקנו, והוא יושיענו, רפואה שלמה לכולם, ברכת השם עליכם, חג פסח כשר ושמח, שלום, שלום.